דף ממצאת, עמוד א', חמש שורות מלמטה. אומרת הגמרא, אחרי שלמדנו כבר שיש לנו דין של עירובי חצרות, ועל אותו משקל שיתופי מבואות, ואמרנו שלמעשה עירובי חצרות זה לקחת כיכר, דבר מאכל, לפי תוספות בדף כפת, עוד רגע נדבר, ואת הפת הזה, את המאכל הזה, קונסים באחת מהדירות שבחצר, ועל ידי זה לוקחים את כל הדירות שנמצאות באותו חצר, והופכים את זה למקום מגורים אחד. הגמרא עכשיו רוצה להבין איך בדיוק זה פועל הדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, עירוב משום קניין. אומר שמואל, העירוב הזה, המטרה שלו, זה במערכת הקניינים. זה אומר שברגע שבן אדם נותן פת, הבעל הבית מקנה לו מקום ברשותו. נתינת הפת מקנה לו רשות בבית. עד כדי כך שרשי פשוט לומד שזה קניין חליפין. שעל ידי זה שהוא נותן לו פת, תמורתו הוא מקנה לו את המקום בבית. ותוספות במקום דיברו מתחיל עירוב משום קניין, מביא פירש דבהי פת מקווה רשתו להדדי. אף אגב דפרה לא עבד חליפין, היה קשה לתוספות. איך אתה רוצה לבוא ולומד שהוא מקנה לו את רשותו? הרי מקנה לו רשותו וקניין חליפין, ובאוכל אי אפשר לעשות חליפין. ואז אומר תוספות, מכל מקום קנו בתורה דמים. זאת אומרת שיש פה קניין של כסף. איך שלא יהיה, מבינה הגמרא שלפי שמואל, המטרה שנותנים פת לבעל הבית זה לשלם לבעל הבית, ועל ידי זה שאתה משלם לו, הוא מקנה לך מקום בדירה. ואם הוא מקנה לך מקום בדירה, אז היום כולם גרים באותה דירה. כביכול הם עוזבים את המגורים שלהם ועוברים לגור אצלך בדירה. אז ממילא זה דירה אחת עם חצר אחת. כי אין כזה קניין, כי זה לא אם אפשר לעשות או אי אפשר לעשות. יש דברים, משיכה, חזקה, הגבעה, וכל מיני קניינים, אבל כל קניין יש לו מקומות שהוא עובד ויש מקומות שהוא לא עובד. לא בכל דבר הקניין מתחדש. לא כל מפתח מתאים לאותה דלת. קניין חליפין כתוב וחלט איש נעלו, ונעשה על ידי כלי. על ידי אוכל אי אפשר לעשות קניין חליפין. ככה זה. ככה קיבלנו את הקניין. אז אי אפשר, זה לא גמירות. כסף לא יועיל בחליפין. רק כלי מועיל בחליפין. אומרת על זה הגמרא, ואם תאמר, לא, הוא לא צריך, כולם גרים אצלו. זה דירה אחת. שאין לו בעיה, כי היום כולם, אין פה בחצר עוד דירות. יש רק דירה אחת. הדירה שלו. ואם תאמר, מפני מה אין קונים במה, וזה מיד שאלת הגמרא. שואלת הגמרא, אם ככה, מפני מה אין קונים במה? אז אם אתה אומר שכל הקניין זה קניין כסף, או חליפין, אבל המטרה, לקנות שטח אצלו בדירה. אז בוא נעשה את הקניין האידיאלי שקונה דירה. כדי לקנות מקום, אנחנו מביאים כסף, ובכסף קונים את המקום. אז למה ללכת ולעשות קניין מסובך? אומרת הגמרא, מפני שאינה מצויה בערבי שבתות. זה באמת בעיה טכנית. כיוון שבערב שבת, לרוב, בבית לא יסתובב כסף, אלא יש לחם, יש מאכלים, אבל אין כסף. בדרך כלל, כמו אצל יהודים, רגע לפני בין השמשות, מתי עושים עירוב? רגע לפני, הרגע האחרון. אז בדרך כלל מה? לא היה כסף. אומרת הגמרא, איך דעירב מי עליקני? שואלת הגמרא, נפלא, הבנתי כבר את הפרנסיפ. אז ברמה עקרונית, המטרה זה לקנות שטח אצלו בדירה. איך קונים שטח? נתנו לנו אפשרות על ידי פת. למה? בתורת דמים, בתורת חליפין, כי זה לא מצוי בערבי שבתות. הבנתי. אבל העיקר מה זה? לקנות. אז אם העיקר זה לקנות, אז למה שבאמת לא יוכל לעשות בכסף? ולא מצאנו שיש כזה דבר. אומרת הגמרא, גזירה שמה יאמרו מה העיקר, וזימני דלא שכיח מאה, ולא עתי לעירובי בפת, דעתי עירוב לעיקלקולי. אומרת הגמרא, בגלל שאנחנו חוששים, שעם הזמן יתחילו לעשות עירוב רק בכסף, ועד ישכחו שאפשר לעשות בפת, ואם פעם הוא ירצה לעשות בפת הוא יחשוב שאי אפשר וישכח תורת עירוב. לכן באנו ואמרנו לא, אפשר לערב רק בפת. האמת שאנחנו הזכרנו כבר לאל שזה מחלוקת רש"י ותוספות. שיטת תוספות, ותוספות נמצא אצלנו בדיבור המתחיל מפני שאינה מצויה, אומר תוספות, ובשאר דברים נמי אין מערבים עירובי חצרות, אלא בפת. דשכיח פי. מכיוון שכל העניין זה כדי שזה יהיה דבר מצוי, והרי מצוי הרבה יותר זה פת מאשר שם מאכלים, אז ממילא באנו ותיקנו לפי הבנת תוספות עירובי חצרות רק על הפת. לפי רש"י אפשר בכל מיני מאכל וגם על הפת. למעשה היוצא לענייננו, שיטת שמואל, המטרה, זה לא אליבא דהלכתא, אנחנו עד היום לא דיברנו ככה אף פעם. לפי שמואל שלא פגשנו אותו עד היום, המטרה שנותנים את אותו אוכל לבעל הבית זה לא כדי שעל ידי האוכל נגור במקום אחד, אלא המטרה היא לקנות אצלו שטח בדירה. רבא אמר, עירוב משום דירה. בא רבא וחולק, וזוהי ההלכה, שהעירוב זה כדי להיות יחד באותה דירה. לא קונים ולא מקנים, אלא באותו רגע שהסברנו עד היום, שאיפה שנמצא האוכל של האדם, שם נמצא המגורים של האדם, אז אם אני שם מזון אצלו בבית, אז היום אני שובט אצלו בבית. אז כל החצר שובטת אצלו בדירה, אז זה בית אחד לחצר אחת. אומרת הגמרא, מהי ביניים? שורה תחתונה. רבא, שמואל, משום קניין, משום עירוב דירה, הרי שורה תחתונה, המטרה היא שאני אוכל להיות בבית אחד. אומרת הגמרא, איפה הנפקמינה לדינה? איקה ביניים הוא כלי, פסיק, הוא פחות משווה פרוטה, פסיק, וקטן נקודה. אומרת הגמרא, הנפקמינה תבוא לידי ביטוי, א', אם הוא יבוא וייתן כלי, ואפילו אם זה יהיה פחות משווה פרוטה, למען זה אמר משום קניין, הרי קניין חליפין אפשר לעשות גם על פחות משווה פרוטה, רק צריך שיהיה כלי, ברגע שיש כלי, קנה לו שביטה בביתו. אבל אם אני אומר שצריך משום דירה, דירה זה רק על ידי אוכל, על ידי כלי לא קנה לו מקום במקומו. אם אני אומר ש... משום קניין, אז אם הוא יביא לו דבר שהוא פחות משווה פרוטה, אני לא מדבר על כלי, אם הוא יביא לחם פחות משווה פרוטה, אז הוא לא קנה קניין, כי קניין זה מינימום ופרוטה. לעומת זה, אם אתה בא מצד גר בדירתו, יכול להיות שהוא זל ללחם, ושני כיכרות לחם עולה פחות משווה פרוטה, שני סעודות, כיכר אחד, זה פחות משווה פרוטה, אז מיד מצד דיני שביטה הוא שובט בדירתו, מצד קניין הוא לא קנה. ואותו דבר ביחס לקטן, שהרי קטן במערכת הקניינים, קטן לא יכול לבצע קניין, לפחות לפי הבנת רש"י תוספות מאיר הזה, אבל ודאי שקניין קטן יכול לאסוף את האוכל ולהניח את המאכלים אצלך בבית. מאיר תוספות הערה מאוד חזקה בפשט, לכאורה למאן דאמר משום קניין, אז המטרה זה לקנות אצלו שטח בדירה. איך קונים? בשווה פרוטה. אז מה העניין של מזון שתי סעודות? הרי על פניו מזון שתי סעודות זה יכול להיות אם זה דין באוכל, אם זה דין בקניין, כך שואל תוספות דיבור מתחיל איקה ביניים, הוא התוספות האחרון בממפת עמוד א', ותוספות אומר חמש שורות מלמטה, ויש לומר, כשמפרש ועושה דרך קניין, לא בהיחבי לאכילה, וקונה אפילו בכלי, אבל בסתם כמו שרגילים לערב, שאין מפרשים ומדקדקים לעשות דרך קניין, בעינמי שיהיה בו חשיבות אוכל, וחשיבות אוכל זה מזון שתי סעודות. אז האמת היא שמצד מערכת הקניינים היה מספיק שווה פרוטה, רק כיוון שלא מפרשים את הקניין, אז הצרכנו שיהיה גם דבר חשוב, מזון שתי סעודות. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרבא, ממתת עמוד ב' למעלה, שורה ראשונה. אמר לאביי לרבא, לדידך קשיא, אתה אומר עירוב משום דירה, ולשמואל קשיא שאומר עירוב משום קניין. התניא, למדנו בברייתא, חמישה שגבו את עירובן, כשהם מוליכים את עירובן למקום אחר, אחד מוליך לכולן. פשטות המקרה, אחרי שעשו בחצר שלנו עירובי חצרות, וכל החצר כולה נהפכה לדירה אחת של חצר אחת. עכשיו בני החצר הזה רוצים לטלטל בחצר של ידם. מה קורה? אחד עבד הבית, אחד מטעם החצר, הולך לחצר הסמוכה, מביא להם כיכר משלו. לא קשור לבניין, יכול להביא של הבניין, אבל יכול להביא גם כיכר שלו. ועל ידי הכיכר שלו, הם רשאים להסתובב שם בחצר. וזה שואל את הגמרא, היי מי הוא דקקני? ותו לו, הוא, זה שמוליך את הכיכר, הוא קנה. מה זה קשור לשאר החצר? הוא ניגנו דקדאיר, ותו לו, הוא דר במקום. הם לא דרים במקום. אמר לי, לא לדידי קשיה ולא לשמואל קשיה, אומר רבא. שניחו דקולו כאביד, הרי כבר אמרנו שעירובי חצרות זה זכות. וזכין לאדם שלא בפניו, אז מזכים לו על ידי שליח. ממילא באותו רגע שהוא בא ומביא את הדבר, יש כאן בפעולה הזאת זכות עבור כולם, ולכן כולם גם דרים במקום וגם קנו לפי שמואל קניין במקום. מסיים את הגמרא. אמר רבא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, הלכה כרבי שמעון. מה שאנחנו פתחנו והבאנו בדברי המשנה, שאם היה לנו שלוש חצרות, וערבה א' עם ב' וג' עם ב', וא' וג' לא ערבו, שדיברנו בהרחבה אתמול, ורבי שמעון אומר, הוא האמצעית, אני יכולה להסתובב אצלהם, אצל א' וג', וא' וג' אצל האמצעית עליבא דרב, ולפי שמואל, האמצעית נשארת במקומה, וא' וג' באים לאמצעית, כפי שהערכנו אתמול, להלכה פוסקים כמו רבי שמעון, והזכרנו את זה בדף מ"ו לאל, כשדיברנו שהרי בכל מקום שרבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, והנה אנחנו רואים שיש לנו יוצאים עם הכלל, והגמרא אומרת לא נורא, איפה שהוא אומר, אז הוא אומר, ואיך זה לא ראיתי, אז לא. אומרת המשנה. כדי להבין היטב את המשנה שלנו, אז נתחיל או עם הציור שנמצא בבח, וליתר ביור את הציור שנמצא ב-183. אומרת המשנה, מי שבא בדרך וחשכה לו, או לפי הלשון של הירושלמי, והיה ירא שמא תחשך, בן אדם הולך באמצע הדרך במקום לא מקום, לכן התמונה טובה, באמצע המדבר, והוא רואה שאוטוטו נכנס שבת ואין באפשרותו להספיק להגיע לעיר לפני כניסת שבת, אבל לפי עומדן דעתו, כפי שנבהר מיד, נראה לו, לפי עומדן דעתו נראה לו שזה בתחום ה-4,000 אמה לתוך העיר. זאת אומרת שאם הוא היה עושה עירובי תחומים, הוא יכול להיכנס לעיר בשבת או ביום טוב. מי שבא בדרך וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר, והוא יודע שבעוד 2,000 אמה, יש שם איזושהי נקודת ציון. אבל אנחנו נדבר על אילן או גדר, נזיז רגע את הגדר ונדבר על האילן, כי זה יקל לנו את הבנת הסוגיה. האילן הזה הוא אילן שיש לו נוף לצורך הדוגמה, הגמרא אחרי זה תשנה, אבל רש"י ככה מבאר את הסוגיה, יש לנו 30 אמה נוף, יכלנו באותו מידה להגיד 50, יכלנו להגיד 70, נוף זה העלים, הענפים שיוצאים מהאילן. אני אומר אותה, אמרתי 30, כי מי שירצה לקרוא רש"י, אז הוא יסתדר עם רש"י. אותו דבר אפשר להגיד 50 ו-70 ו-100 ו-200 ו-15. המסר, מהמקום שהוא עומד כרגע, בסוף 2,000 אמה מהמקום שהוא עומד, יש עץ, שהעץ הזה הוא 30 אמה סך כולל של הענפים. והוא אומר, שביטתי תחתיו. הוא עומד פה ואומר, אני רוצה לשבות מתחת האילן. אומרת המשנה, לא אמר כלום. בגמרא אני צריך לבדוק מה זה נקרא לא אמר כלום. הפרינציפ, שגם זה יתבהר בגמרא, מכיוון שאתה צריך להגיד מקום מסוים. תחת האילן, תחת האילן יש 30 אמה. אפשר לשבות רק בדלת אמות. אי אפשר לשבות יותר מדלת אמות. אז אם אתה אומר תחת האילן, אני לא יודע על מה אתה מדבר. וכשאני לא יודע על מה אתה מדבר, אתה לא קונה שביתה. לא אמר כלום. מי אמר? ממשיכה המשנה ואומרת, שביתתי בעיקרו, כמו שאמרת, אם הוא אומר שאני רוצה לשבות ליד הגזע, מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו 2,000 אמה, ומעיקרו ועד ביתו 2,000 אמה, נמצא מהלך משחשיכה 4,000 אמה. נקודה. אם באמת הוא עשה בשיטה שהוא אמר, שהוא נעמד ומצדיק, אומר לי נקודת ציון מדויקת, לכן לא רציתי לדבר קודם על גדר או על ברז או על דקל, כי כל הדברים האלה שאין לנו ענפים, שאין לנו צל, אז כשהוא אומר שביתתי תחתיו, מוגדר הדלת אמות. אילן שיש לו צל גדול, אז אין לי הגדרה מדויקת איפה זה הדלת אמות, אלא אם כן הוא אמר לי מפורש ליד הגזע, ליד הגזע זה דלת אמות. כרגע בציור שלנו יש לנו מהמקום שהוא עומד ועד העץ 2,000. אז כיוון שאתה שואל טוב, אז בוא נגיד שזה נגמר בגזע 2,000 אמר. נכון, זה בדיוק יהיה המוקש להמשך. ומהגזע ועד הבית יש עוד 2,000 אמר לפי הציור הזה. אחרי זה נעשה קצת משחק. זה החידוש של המשנה שלנו, ולכן ממשיכה מיד המשנה ואומרת, אם אינו מכיר או שאינו בקיא בהלכה, אם הוא למד רק הדף ממתת ולא הגיע לעמוד ב', אז או שהוא לא מכיר אילן או איזה נקודת ציון בדרך שיכול, או שהוא לא מכיר את ההלכה, כי הוא יודע שהדף ממתת צריך או לבוא ברגליים או למנות שליח שישים שם הכיכר. אבל פה זה השינוי, מכיוון שהבן אדם הזה משבא בדרך, זה אדם שקרה לו מקרה מיוחד, הוא תקוע באמצע מקום לא מקום, אבל הוא לא היה שם בערב שבת שהוא יכל לתכנן. בעיקרון, ברמה העקרונית, אם אדם יכול לדאוג להניח עירוב מלפני שבת, זה הצורה האידיאלית, וכך צריך לנהוג. אבל בן אדם נתקע, נמצא באמצע הדרך, אין לו, הקל עליו המשנה, שוב, עוד כולה של חכמים, בעירובי תחומים, שהוא יכול לעשות את זה על סמך הדיבור. והוא קובע שהוא קובע לעצמו מקום בעוד 2,000 אמה. הוא לא אוכל כלום. בגלל שזה למשל בשבת, בשבת אסור לו לטלטל. הוא הולך כמו שהוא, המקום נקנה לו, הרגליים קונים לו שביתה. איך בעל ידי הרצון שלו לגור שם?
אם דווקא מפריע הקטע של חשכה, כלומר, הוא לא יכול יום חמישי להגיד, תראה, מחר אני כשיגיע...
אתה רק עוזר לנו. אז הוא לא יכול ביום חמישי לעשות, אלא מה? צריך תכף ומיד... אם קרה לו תקלה בדרך וחשכה לו אז, זה בידוד.
זאת אומרת, בן אדם היה בשתיים בצהריים, הוא יודע שיש לו 3 שעות, פתאום כל עננים...
בוא, את החלק הזה נשאיר רגע פתוח. לא, כי אם נדבר על 2, אז צריך לדעת אם זה שבת קיצית או חורפית. א', אני מדבר בצינות, כיוון שצריך לדעת מה זה נקרא חשכה לו, הגמרא תבהר, בעזרת השם, דף נון א'. כן, אז זה נראה בדף נון א', זה נכון. זה דוגמה טובה. וזה מקרה כזה של שהוא יודע עוד אותו. אז הגמרא תבהר בנון א', אז נשאיר פתוח. ממשיכה המשנה ואומרת, אם אינו מכיר או שאינו בקיא בהלכה, ואמר שביתתי במקומי, זכה לו מקומו, וממילא יש לו 2,000 אמה לכל רוח. איך? עגולות דברי רבי חנינא בן אנטיגינוס. נבהר יותר בגמרא, אבל הפרינציפ, נותנים לו 2,000 אמה עגולות. זה אומר, רדיוס 2,000, קוטר 4,000. אז הקוטר שלו יהיה 4,000 אמה לכל כיוון. הרדיוס, החצי זה 2,000, והקוטר השלם יהיה באמת 4,000. והחכמים אומרים, מרובעות כטבלה מרובעת, כדי שיהיה נזכר לזוויות. באים חכמים ואומרים לו, נותנים לו, ובגמרא נצטרך לדעת מהו המקור לדברים, לומדים את זה מפסוק, אבל נותנים לו את השטח בצורת ריבוע. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהאלכסון של המרובע זה צלע של הריבוע ועוד שתי חמישיות. אז אם הצלע במקרה שלנו זה 2,000 אמה, אז עוד שתי חמישיות ויהיה עוד 800. אז למעשה הבן אדם הזה באלכסון יכול ללכת 2,800 אמה. הוא הרוויח את הזוויות. אתה אומר שזה ברור. אם זה היה עגול, זה עובד ככה. יש תיאור. 182. אז ב-182 רואים אותו כשהוא עגול, אבל אם הוא מרובע, אז אתה נותן לו גם את הפינה. כמה זה ההפרש של הזווית? שתי חמישיות יותר. זה אומר שהוא הרוויח עוד 800 אמה בעל החפונו. אין על החפון בעיגול, במרובע כתוב. אם הוא מרובע. כן משנה. אם למשל פה היה עץ, אם הוא הולך לפה זה 2,000, הולך לפה זה 2,000, הולך לפה זה 2,000, הולך לפה. אבל אם הוא הולך לפה, 2,800. אין החנמי, אין החנמי. עכשיו אתה שואל, איך אני עושה את החשבון של הריבוע? שאלה טובה, צריך להתמודד עם זה. הוא בא ואומר, רגע, איך אתה מסתכל על הריבוע ככה, נכון? אולי נעשה את הריבוע ככה. ואז עכשיו תקבל את האלכסון ותצטרך לקבל, לעולם תלך 2,800 אמה. איפה זה הריבוע? בעזרת השם נונה לפעמוד ב', לא, סוף עמוד א'. אני אומר, אתה אומר מאיפה המצאנו את זה? פסוק בעזרת השם. מאיפה לוקחים 2,000 אמה? איפה שנמצא 2,000 אמה נמצא גם ריבוע. זה התשובה האמיתית. אנחנו עד היום לא יודעים. דיברנו עד היום רק על דלת אמות מאיפה המצאנו. אמרנו שהגובה זה 3 אמות ועוד נותנים לו תוספת אמה. על 2,000 אמה אף פעם לא דיברנו. מאיפה המצאנו את המושג הזה? אז אנחנו נלמד את זה ממגרש הרי הלוויים, פרשת מעשה, ושם נוסיף גם את זה, בעזרת השם, בגמרא. כן. כן, כן. עוד דף, לא עוד הרבה זמן. ממשיכה המשנה ואומרת, וזוהי המקרה המיוחד שלנו, שאדם שהולך בדרך, ואין עליו שום דבר, ורוצה להגיע לעיר, וזוהי, ששנינו, וזוהי שאמרו, אני מערב ברגליו. אין לו כיכר, אז עם הרגליים כשהוא נוכח במקום, זה העירוב שלו. אמר רבי מאיר, אין לנו אלא אני. רבי יהודה אומר, אחד אני ואחד השיר יכולים לערב ברגליים. לא אמרו מערבים בפת, אלא להקל על השיר, שלא יצא ויערב ברגליו, ולא יכול לשלוח שליח. אבל למה יצא לפי רבי יהודה? כולם יכולים לערב ברגליים. הוא שם את עצמו במקום. המציאות שלו במקום זה מספיק. ואם הוא בא בדרך, הרצון שלו להיות במקום זה מספיק. אין שום קשר. וזה ששנינו, זה סך הכל כביכול על דברי המשנה. המקרה הזה שקרה במשנה, שאדם נתקע באמצע הדרך, לכן דיברנו שיש אנשים שאין להם מה לשים אוכל, אז הם יכולים להשתמש ברגליים. אבל זה לא נסמך למשנה. נכון? עוד דין מסוים במשנה. דיברנו פה על 3 חלקים במשנה. יכול להיות שבמשנה זה גם הופיע כ3 משנה, אתה לא יודע. הלכה כרב יהודה אתה רוצה לומר. אבל, ופה הלכה כרב יהודה, ולכן אנחנו אומרים אחד אני ואחד השיר. נכון, נכון. לא צריך, במשנה אף פעם לא כתוב. אומרת הגמרא, במשנה לרוב לא. שואלת הגמרא, מה היא לא אמר כלום? פתחנו את המשנה ואמרנו, וזה עיקר הסוגיה, השאר זה בעזרת השם בהמשך. לב הסוגיה כרגע, מי שבא בדרך וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר, ואמר שביטתי תחתיו, לא אמר כלום. תסביר לי מה זה לא אמר כלום. אומרת הגמרא, רב, לא אמר כלום כל עיקר, ואפילו לתחתיו של אילן לא מצי אביל. בא רב ואומר, אתה יודע מה זה לא אמר כלום? הוא לא יכול ללכת שום דבר. אז שום דבר? שום דבר ושום דבר. בא לדמות ותולו. ולמה? כי מה היה הסיפור? הוא בא ואמר שהוא רוצה לשבוט בעוד 2,000 אמה. אז קודם כל הוא כבר אמר לנו שפה הוא לא רוצה לשבוט. אז פה הוא לא שבת. ובעוד 2,000 אמה, הרי הוא לא ציין מקום מדויק. אז גם שם הוא לא שבת. אז אדם שלא שובט פה ולא שובט שם, יש לו רק דלת אמות. לכן בא רב ואומר, מה זה לא אמר כלום? לא אמר כלום פה שיש דבר שאין לו דיני שביטה לשבת זו. אלא דלת עמוד במקומו יושב שם עד מוצאי שבת ולא יזוז ממקומו. ושמואל אמר, לא אמר כלום. דלת עמוד יש לכל אחד. גם מי שיצא מחוץ לתחום, דלת עמוד זה המקום הטבעי של האדם. מקומו זה דלת עמוד. מה? זה מקומו הטבעי. אומרת על זה הגמרא, ושמואל אמר, לא אמר כלום לביתו, אבל לתחתיו של אילן מסי אביל, ונעפה תחתיו של אילן חמר גמל, בא לו למדוד מן הצפון, מודדים לו מן הדרום. בא לו למדוד מן הדרום, מודדים לו מן הצפון, וכדי שלא לבלבל אנחנו נדבר, כמו שרשי מביא את הפירוש הראשון ואומר, שללישנה נקמה זה עיקר, ואת המשך הסוגיה הוא מסביר לפי לישנה נקמה. אז אנחנו נדבר לפי הלשון הראשונה שברשי. כדי להבין היטב את הדברים, אנחנו חוזרים לציור 184-183. יש לנו שני ציורים, ושניהם נוגעים לדין של שמואל. מה שחשוב לנו, שהמקור לציון מתחיל מהגאות הבח אצלנו. ובהגאות הבח נקודת המוצא שלנו, שהאיש שלנו עומד בדרום, והבית שלו נמצא בצפון. לנו זה חשוב להסבר. אז שוב, הבן אדם נמצא בדרום, הבית נמצא בצפון, הוא רוצה ללכת משם, מהדרום, כדי להגיע לבית לצפון, ובאמצע יש לו אילן. אנחנו גם אמרנו שידוע לנו שהאילן הזה יש לו ענפים 30 אמה, אז פה עומד הגזע ומהצדדים יש ענפים. מה זה חשוב? הנתונים לפי שמואל, מדובר שהבן אדם שעומד פה, אומנם לפי רשי, אבל אנחנו נעשה טיפה שינוי כדי לא להסתבך. הבן אדם שעומד פה, האלפיים המה שלו נגמר בתחילת העץ בקטע הדרומי. בקטע הדרומי, דהיינו, עוד פעם, זה האילן. מפה ועד פה, אלפיים המה. ככה רשי לומד. אם היינו רוצים לדייק, היינו מדברים על הגזע. כדי להרוויח את ההמשך של המשנה. אבל לנו לא יפריע. נדבר כמו רשי. מפה, מנקודת המוצא שלו, ועד פה, אלפיים אמה.
עד פה זה נקרא הנפים.
אני אגיד יותר טוב. אני התעתי. משם, ועד פה יש אלפיים אמה. עד החלק הצפוני. זה הציור. מה? טוב. מפה ועד פה יש אלפיים אמה, אבל מפה ועד פה יש עוד אלפיים אמה. כן. אבל מפה, מהצד הדרומי של האילן ועד הבית שלו, יש 2030 אמה. עכשיו בוא נבדוק את הדברים. עוד פעם, הנתונים שבפנינו, יש לנו בן אדם בדרום, אילן באמצע ובית בצפון. מהאדם עד סוף העץ, עד סוף הצל, 2000 אמה. עד תחילת הצל, 1970 אמה. מצידי 1950, דיברנו על 30. מה שחשוב, מסוף הצל ועד הבית, יש לנו באמת 2000 אמה, אבל מתחילת האילן, מצד הדרומי, יש לנו כבר יותר מ-2000 אמה. 2030 לצורך הדוגמה. ממילא בא שמואל ואומר ככה, בוא נבדוק. ברגע שבן אדם בא ואמר שהוא מי שבא בדרך וחשכה לו, והיה מכיר אילן וגדר ואמר שביטתי תחתיו. זאת אומרת שהוא התכוון לקנות דלת אמות מתחת לעץ. איפה? לא יודע. לא יודע. הוא לא אמר לי ליד הגזע. הוא אמר לי שביטתי תחתיו. אז אני יודע שבתוך ה-30 אמה שבפנינו, יש דלת אמות שזה מקום השביטה. איפה הדלת אמות? אין לי מושג. ממילא הפועל יוצא. קודם כל נדבר על התמונה 183, דהיינו אם אני לא מתאה, אני מקווה, אולי זה הפוך. 184 רגע. 184, אם אני זוכר, רק סליחה. כן, על 184. כי 184 מדבר על החלק הדרומי, רק זה הפירוש החלק השני ברשי. זאת אומרת, הוא נמצא בדרום, ועכשיו הוא קנה שביטה מתחת לעץ. איפה הוא קנה מתחת לעץ? אין לי מושג. לפני היגיון. ההיגיון שלך, ההיגיון של המשנה לא אמרה ככה. כי המשנה אומרת שכשמדברים מתחת לעץ לא אומרו מקום. וכשלא אומרים מקום זה תחת כל העץ כולו. אלא אם כן הוא אמר מפורש, שביטתי בעיקרו. באותו זמן שאדם לא פירש, הוא אמר תחת העץ. איפה זה תחת העץ? איפה שנוח לו. הוא גם לא יודע. מה? במקרה הזה הוא צריך להגיד. סתם הוא לא צריך לומר. מה שכתוב בסיפה אומר כבר ריבי תוצאות, שזה אגב הרישה. זאת אומרת, סתם בן אדם שנמצא במקום, אז לא צריך שוב, ואמר שביטתי במקומי. אין צורך באמירה. אבל כשהוא רוצה ללכת למקום אחר, אז הוא צריך לציין שביטתי. עכשיו כשהוא אמר תחת האילן, זה לא שאני, אני אסביר יותר טוב, זה לא שאני מסתפק איפה הוא אמר. אני לא יודע איפה קנה לו שביטה. בואו נוריד את זה שיהיה יותר קל. הוא יודע שהוא רוצה להיות מתחת לעץ, אבל הוא לא אמר תחת הגזע. הוא רוצה... בסדר. אז עוד פעם, אם הוא היה אומר לי במפורש שהוא רוצה לשבות מתחת לסוף, בסוף הנוף של העץ, לא היה בעיה. כשהוא אומר תחת האילן, זה דלת אמות בתוך השלושים אמה. ובגלל שזה דלת אמות בתוך שלושים אמה, אז אנחנו באים ואומרים שאם הוא נמצא בנקודת המוצא שלו, הוא לא יכול לזוז מהמקום שלו אחורה סנטימטר אחד. למה? כי אמנם מהנקודה שהוא יוצא ועד תחילת העץ זה 1970 אמה, ובעיקרון הוא יכל ללכת 30 אמה אחורה, כי הרי יש לו 2000, אבל אולי הוא קנה בחלק הצפוני של העץ ושם זה בדיוק 2000 אמה. אז נאמר לצורך העניין שיש לו את השתייה שלו, את האוכל שלו, אמה מאחוריו. זה הוא כבר לא יכול לקחת. אלא מה? הוא מתחיל ללכת לכיוון העץ. עכשיו, כשהוא מגיע לתחת לעץ, וזה כבר חזרה ב-183, יש לנו את אותו בעיה. הרי זה חמר גמל. אני לא יודע אם הוא קנה שביטה בחלק הדרומי של הנוף, באמצע של הנוף או בחלק הצפוני. אז הוא יכול ללכת עוד 2000 אמה, עד 30 אמה לפני הבית. כאילו שהוא קנה שביטה בחלק הדרומי. בקיצור, תמיד אני הולך לחומרה. אם אני ארצה ללכת אחורה, אני אגיד שהוא קנה שביטה בחלק הצפוני. אם אני ארצה ללכת קדימה, אני אומר 2000 אמה מהקטע הדרומי. זה לשון שמואל. חמר גמל זה אחד כזה שמה שהוא עושה זה לא טוב. למה? כדי לקחת חמור צריך ללכת אחורה. כשלוקחים גמל הולכים קדימה. אז הוא כל פעם מזה, קדימה או אחורה? גם פה, בצפון או בדרום? אז כל פעם אני הולך לחומרה. זה הכוונה. זאת אומרת, אומרת הגמרא, מה זה מקשה אחת? איך זה יהיה מקשה אחת? הבנתי, אבל יש רק דלת אמות. אין שם גדר. אם היה גדר, אז הכל נחשב דלת אמות אחד. אבל כשאין גדר, אז יש פה 30 אמה. לא שייך באילן גודחי, דיברנו על זה כבר פעם. גודחי שייך רק במקום בנוי מסודר. למשל, אדם ששם קורה מאילן לאילן. אילן כאילן אין בו גודחי. אז את האילן אי אפשר להקיף מחיצה, לא שייך בו. אומרת הגמרא, חזרתי שוב על דברי שמואל, ושמואל אמר, לא אמר כלום, לא הכוונה שהוא לא עשה בכלל עירובי תחומים, והוא לא יכול לזוז ממקומו. לא אמר כלום לביתו, הביתה הוא לא יכול להגיע. אבל לתחתיו של אילן, מציאזיל, ונעשה תחתיו של אילן, כל השלושים, חמר גמל, דהיינו, בא למדוד מן הצפון, אם הוא רוצה למדוד 2000 אמה מהצפון, כי מהצפון זה נוח לו, וככה הוא יכול להגיע למקום, מודדים לו מן הדרום, אומרים לו, מי אמר לך? אולי צריך למדוד מהדרום, ואם אין 2000 אמה מהדרום, אז הוא לא יכול ללכת. בא למדוד מן הדרום, כי זה מתאים לו ל-2000 אמה, מודדים לו מן הצפון, כי אולי השביטה היא בצפון, זה הכוונה במשנה. אבל ודאי שהוא קנה שביטה, להפוק עם מזה שאמר מפורש, תחת עיקרו, שאם הוא דיבר במפורש על הגזע, אז אני יודע איפה הדלת אמות שלו. אמר רבא, לא יכול ללכת. הביתה הוא לא יכול להגיע. שם הוא יכול לטייל הלאה לכיוון העיר, אני לא יודע בדיוק את הסיטואציה, לפי התמונה אין אף אחד בדרך, אבל יכול להיות שבן דוד שלו גר בדרך, ואח שלו, הביתה שלו הוא לא יכול להגיע. עוד 2000 אמר? מאיפה? מהחלק הדרומי. ואם הוא בא, אם הוא ילך אחורה, מהחלק הצפוני.
אם הוא בתוכה כ-1970, והעץ 1970,
נכון. אומרת הגמרא, זה נקרא לא אמר כלום לפי שמואל. מצב טוב. ביחס לבית, נכון? לא הגיע הביתה. נכון. אלא אם כן נדבר על עץ שהוא 50 אמה, או 80 אמה. אמר רבא, מה איתה עמד הרב? ורשי מסביר. בשלמה לפי שמואל אני מבין, ורשי מדגיש ללישנה כמה, כמו שאנחנו הסברנו את רשי. אז אני מבין שהוא קנה שמיטה תחת האילן, אבל אני לא יודע איפה הארבע עמות שתחת האילן, אז ידו על התחתונה. ותמיד אני אומר שהוא מפסיד משהו מתוך הארבעת אלפים אמה, שזה בעצם שטח האילן. אבל לפי רב, שהוא לא יכול לזוז ממקומו, מה קרה? עונה הגמרא, משום דלא מסיים אתרי. מסיים זה מציין. כיוון שהוא לא ציין לעצמו מקום שביטה, אז הוא לא יכול לקנות. כי לקנות שביטה צריך בדיוק דלת אמות. והוא לא אמר לנו דלת אמות. ואיקה דאמרי אמר רבא, מה הייתה עמד הרב? משום דקסבר, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. גדר חדש. בא רבא ואומר בשם רב, דע לך, כל פעולה שאי אפשר לעשות אחד אחרי השני, גם בבת אחת לא פועל. דיינו. לקנות דלת אמות בתחילת האילן, ועוד דלת אמות אחריו, ועוד דלת אמות אחריו, אי אפשר. כי אפשר לקנות שביטה של דלת אמות במקום אחד בלבד. אז גם אם הוא אומר תחת העת, שזה כל השלושים, גם בבת אחת הוא לא קנה שום דבר. התוצאה, שתחת העץ הוא לא קנה שביטה, וכאן הוא לא רצה לקנות שביטה, אז הוא לא קנה שביטה, הוא נשאר בדלת אמות שלו. שואלת הגמרא, מהי ביניי? הוא תן לי איזה נפקמינה. הבנתי את הפרסים. עכשיו, מה נפקמינה לדינה? אומרת הגמרא, איקה ביניי, הוא דאמר, לקנו לי בארבע אמות, מגו שמונה. למה הוא מדבר על שמונה? כי במסקנת הגמרא, בעמוד ב' אנחנו נדבר, שמדובר שהעץ היה באמת שמונה, ולא כמו הדוגמאות שלנו. נראה גם למה. אבל זה אנחנו באים ואומרים, אומרת הגמרא, מדובר בבן אדם שאמר שהוא רוצה דלת אמות מתוך השמונה. לא שמונה. דלת מתוך השמונה. אבל עד עכשיו דיברנו, תקנה לי שביטה תחת האילן. לפי רב, אי אפשר. אז לכן רב אמר לו, קנה בכלל. מה קורה אם הוא לא אמר שאני רוצה תחת האילן? אני רוצה ארבע מתוך שמונה. כי אני יודע שהאילן הוא שמונה. איזה ארבע? באמת לא יודע להגיד לך. אולי הארבע הראשונים, אולי הארבע אחרי שתי עמות, ואולי ארבע אחרי שלוש, לא יודע. אומרת הגמרא, לפי זה, למען דאמר משום דלא מסיים אתרי, שהוא לא ציין לנו מקום מסוים, והלא מסיים אתרי, אז באמת הוא לא קנה שביטה. אבל למען דאמר משום כל שאינו בזה אחר זה, אבילו בבת אחת אינו, היי, כארבע עמות דאמין. דאך ארבע עמות כאמר, פה זה לא בזה אחר זה. הוא התכוון לקנות רק דלת אמות, וכשהוא אמר במפורש רק דלת אמות, כאן יודע שמואל לרב, רב לשמואל, שבכזה מקרה באמת יש לו אלפיים עד האילן, ועוד אלפיים מי האילן. אומרת הגמרא גופה, אמר רבא, כל דבר שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. אם זה לא שייך בזה אחר זה, אז זה גם לא שייך בבת אחת. הייתי באבאי לרבא, שואל אבאי, המרבה במעשרות, פירותיו מתוקנים, ומעשרותיו מקולקלים. התורה באה ואמרה, שבן אדם שרוצה להפריש, אם הוא רוצה להפריש תרומה גדולה, לא כתוב שיעור. אז לגבי תרומה גדולה, שלא כתוב לנו כמה צריך לתת, אז הוא נותן כאוות נפשו. חכמים נתנו בזה שיעור. עין בינונית, עין יפה, עין רע. אם הוא רוצה לתת תרומה גדולה, 70% מהתבועה, בעיה שלו. אבל מעשר, התורה אמרה מפורש, עשירית. אז מכיוון שהתורה אמרה עשירית, אי אפשר לתת. לא פחות מעשר, ולא יותר מעשר. אלא בדיוק עשירית צריך לתת ללוי. עשירית ממה שיש לו. לא, שאלה טובה, הערנו את זה פעם, אמרנו שתופת בגיטין דן וזה. האם אני אומר עשירית ביחס לכמות הראשונה או אחרי התרומה הגדולה? שני שיטות, הזכרנו את זה גם בתופות לאל, אבל שם בתופות בגיטין אומר שבאמת הכוונה היא שני שיטות בראשונים. תמיר טוב. למה היא נוגע אלינו? באה המשנה ואומרת, המרבה במעשרות, הוא נתן במקום עשירית ללוי, הוא איש שאוהב את שבט הלוי, והוא נתן להם חומש, 20%. הפירות מתוקנים, ה-80% שנשאר בידו, הוא עשה מעשר. אז אפשר לאכול אותם. ומעשרותיו מקולקלים. מה קורה במעשר? 10% זה מעשר ו-10% זה תבל. אז את המעשר אי אפשר לאכול. אפשר לתקן עם פירות אחרים, אבל כמו שהם לא ניתנים לאכילה. שואלת הגמרא, מה היא? אבל אני לא מכיר. אז שאני לא יודע איזה, אני לא יכול לאכול כלום. אומרת הגמרא, אמאי, לימה כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, אם הכלל שרבא לימד אותנו בשם רב הוא נכון. הרי לקחת ולעשות עשירית, ואחרי זה לבוא ולתת עוד עשירית אי אפשר, כי רק העשירית הראשון היא המעשר ראשון. אז גם אם הוא יגיד בבת אחת חומש, הוא בכלל לא עשה שום דבר. אז למה אתה אומר פירותיו מתוקנים? גם הפירות לא מתוקנים, כי לא היה פה הפרשת תרומות ומעשרות. כי המעשר בכלל לכל, כי כל שאינו בזה אחר זה, אינו חל בבת אחת, מתרצת הגמרא. אמר לי, שאני מעשר דאיתא לחצאין, דאמר, תקדוש פלגה, פלגה דחיתא קדשה. מתרצת הגמרא, כשהוא אמר 20% זה כאילו שהוא אמר 10% ללוי. אלא מה? שאני לא יודע איזה 10%. כיוון שבכל גרגיר וגרגיר, חצי שייך ללוי וחצי נשאר טבל. ופה אני אומר, זה לא הסוגיה שלנו, אבל אני לא צריך להתעכב על זה, רק להעיר את זה. רש"י שורה שנייה מהרחבות הראשונות, רש"י אומר, כמן דאמר, תקדוש כל חיטתה לפלגה. אבל הרי יש פה בעיה. אם באמת הפשט הוא שהוא נתן רק עשירית, אז למה אתה אומר מעשרותיו מקולקלים? המעשר לא מקולקל. עשירית מתוך ה-20% הוא עשה מעשר. ועשירית הוא נתן חולין במתנה ללוי. אז למה המעשר מקולקל? גם את המעשר אתה יכול לאכול. זאת אומרת שבהכרח צריך לבוא ומה? נכון הוא. אז חצי מעשר וחצי נותן לו מתנה. מה הבעיה? למה זה טבל? אתה אומר, אבל באמת אפשר לאכול את זה. בהגדרה פשוטה מעשרותיו מקולקלים, הפשוט הוא שאי אפשר לאכול את המעשר. כי תמיד מעורב בזה טבל ומעשר. מה אכפת לי? אם זה חולין, אם זה היה חולין, טוב, בעיקרון, הפרציפ הוא כמו שאתם אומרים. ברגע שבן אדם בא ומדבר על 20%, אז אני אומר, כמן דאמר, כאילו שהוא אמר, תקדוש ביחס לזה שאני מתקן על ידי זה את שאר הפירות. אבל אליבא דאמת הרי הוא לא אמר ככה. אליבא דאמת הוא התכוון שכל ה-20% הזה ישמש לי בתורת מעשר. רק אני בא ואומר שהכוונה לעשירית מבפנים. אבל הוא את כל ה-20% הזה לא עשה בתור 10% ו-90%, אלא 80% ו-20%. אז ב-20% הזה זה נשאר בתורת טבל. אבל לא פה המקום עכשיו לעמוד הזה. אומרת הגמרא, רק כדי לסיים, והרי מעשר בהמה, דלית על החצאים, כתוב בפסוק, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. מראש חודש אלול, עד ראש חודש אלול, זה מחלוקת במשנה, אבל פשטות, להלכה. מראש חודש אלול ועד ראש חודש אלול, כל הבהמות שנולדו בפרק זמן הזה, אם בעדר אחד יש לנו 10 בהמות, צריך להעביר את זה תחת השבט, והעשירי קודש להשם, והוא מעשר בהמה. אי אפשר לבוא ולתת חצי מהעשירי וחצי מה-11. העשירי אומר הפסוק יהיה קודש להשם, לא שהיה חצי וחצי. ועל זה כתוב ככה. אומרת הגמרא, הרי מעשר בהמה דלת על החצאים, ואמר רבה, יצאו שניים בעשירי. מה קורה אם שני בהמות חמקו, והוא צועק עשירי ושניים ביחד יצאו. וקרען עשירי, עשירי ואחד עשר מורבים זה בזה. דיינו, אחד הוא מעשר בהמה, ואחד הוא קורבן שלמים. נכון, יש לי בעיה. אני לא יודע להגיד לך מה מעשר בהמה ומה השלמים. ואין לי גם בעיה איך להתנהג עם זה. כי שלמים ומעשר בהמה זה שני עולמות. בשלמים יש לנו תנופת חזה ושוק, יש לנו נסחים, יש לנו סמיכה של הבעלים, יש לנו את הדין של אפשר לעשות בו תמורה, אם נפל בו מום הוא יוצא לפדיון, מה שאין כן במעשר בהמה. אבל לענייננו, יש כאן שני בהמות, אחד הוא מעשר בהמה, עד כדי כך שרשי אומר וליבי אומר, דינו מברך על התנופה ועל הסמיכה, כדי שלא יהיה ברכה לבטלה, אבל לענייננו, כי כתוב בעשירי יהיה קודש להשם. בסדר, אבל זה שאני לא יודע, אין חצי וחצי, יכול להיות רק בהמה אחת. וזה בדיוק שאלת הגמרא. הרי אתה אומר כלל כל שאינו בזה אחר זה, אינו בבת אחת, הרי לקחת את העשירי ולעשות קודש, ואחרי זה להגיד שה-11 יהיה עשירי, זה אי אפשר. רק פה שהם יצאו בבת אחת, אז אני אומר שאחד מעשר ואחד שלמים. זה שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, הרי אנחנו עכשיו אמרנו כלל, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו אינו בבת אחת, כדי לא להאריך נתמקד בתשובה. אומרת הגמרא, שאני מעשר בהמה זה אית בזה אחר זה בטעות. כן יש בזה אחר זה במעשר בהמה, אז הקושייה נפלה. כל ההנחת יסוד שכל שאינו בזה אחר זה, ישנו איך? בתנן. קרא לתשיע עשירי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. קרא לתשיעי עשירי. ולעשירי, תשיעי, לא עבר יסודי. עד 10 הוא יודע, עד 8, ב-8 ו-10, 9. קרא. ול-11 המוכשר קרא עשירי. אז מה קרה? העשירי היה תשיעי, התשיעי היה עשירי, וה-11 היה עשירי. הדינו, שלושתן מקודשים. למה יפה שמתנהגים? התשיעי, אנחנו רואים שיש לו דין שמחכים שיפול בו מום, והוא נאכל בקדושת מעשר בהמה, לא נמכר בשוק, לא נמכר בליטרה וכו', הדינים של מעשר בהמה, העשירי הוא מעשר בהמה, וה-11 יש לו דין של שלמים. בכל אופן, הנה אתה רואה ששייך שיחול בזה אחר זה. אז מכיוון שישנו בזה אחר זה, אז אם יצאו שניהם בבת אחת, ישנו בבת אחת. אבל באמת הכלל עומד במקומו. כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, ובזאת השם אחר נמשיך.